קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, ועם ישראל עובר טלטלות. אנחנו כל שבוע נפגשים כאן מאחורי המיקרופון, ואתם בבית או בדרכים או בארץ ובחוץ על הארץ. אני יודע שיש לנו כל כך הרבה מאזינים, אני רואה את זה מהתגובות, לא רק בארץ, והלב של כולם מחובר ומכוון אולי רק אל מקום אחד, אל בית המקדש. מתי כבר ייבנה? הלילה אנחנו נרצה לדבר חינוך כמובן, ובהקשרים ישירים, כי לצערנו הרב, כמו שנכון, יש את רוח התקופה ואת רוח הימים שאנחנו נמצאים בהם, אבל העולם לא מחכה, ונקרא לזה ההתמודדויות והאתגרים שלנו עם הילדים, הם אתגרים קיימים שאנחנו צריכים לטפל בהם. לכן אנחנו נקדיש את השידור הזה כדי לדבר על דברים שיוכלו לתת לנו למעשה בבית כוח וכלים, ומצד שני גם לנצל את השידור הזה כמובן לשאלות שלכם מאזינים. תוכלו כבר עכשיו להתקשר אלינו, להירשם לשיחה ב-03-500-9393, 03-500-9393. שלמה פולק המפיק יענה לשיחות שלכם. פנחס בינדר הוא הטכנאי היקר שמעביר את השידור עליכם, והפעם אנחנו מירושלים, ואנחנו בעזרת השם יוצאים לדרך. אז מה הקשר בין שמחת חיים לבושה מההורים? מכירים את הילדים האלה שמתביישים באבא ואמא? זה בדרך כלל לא קורה בגיל הרך, אבל כשהבחור כבר מגיע לכיתה ח' ופתאום אמא ראתה שהוא שכח סנדוויץ' ונכנסת לתלמוד תורה לתת לו, כולו מאדים ומסמיק, ולא לא לא, אל תעמדי פה, תחכי לי בחוץ, אני אבוא החוצה. וכשזה מגיע לישיבה קטנה, הרבה פעמים זה מחריף, שלא לדבר על ישיבה גדולה. האם יש קשר בין שמחת החיים לבין בושה מההורים, או יותר נכון בושה מהחברים בצל ההורים? מדוע הילדים מתביישים בהורים שלהם? לא כולם. ואפשר לראות בזה הבדלים מן הקצה אל הקצה. יש ילדים שהם גאים באבא ואמא. הם שמחים שאבא מגיע פתאום לישיבה לבקר אותם, או אמא נכנסת אפילו לראות את החדר של הבחור בשיעור א' ישיבה קטנה, היא רוצה לראות איך הוא מרגיש, ולראות את חדר האוכל ולדבר עם הרבנים, ולבחור שאין בכלל בעיה עם זה, הוא גאה באבא ואמא. אבל לעומת זאת, יש הרבה שמתביישים, ולהורים אין תמיד את ההסבר. מה אתה מתבייש בי? מה אני? יש לי איזה קרניים על הראש? מה הבעיה? אז היום ננסה לפענח את התופעה הזו, ואחרי שנבין מדוע הילדים מתביישים מההורים, ניקח עוד מפתח יקר לחיים, ונלמד גם קצת על השמחה, שמחת החיים, כי אחד האתגרים הגדולים ביותר, שמאתגרים את הנוער של היום, ואת הילדים של היום, ואני לא אסתכן אם אני אומר גם את ההורים הצעירים של היום, המאפיין העיקרי הוא דיכאון, עצבות, חוסר הערכה עצמית. די, אין לי כוח לחיים, שמה אני חייב? זה אני חי עוד יום, עוד יומיים. אבל לא זה חסר לנו בהרגשה, בתחושה של הסיפוק, של השמחה בחיים. ואנחנו נראה שיש גם קשר בין הדברים. אז מדוע הילדים מתביישים בהורים שלהם? אנחנו יודעים שלכל אדם בעולם יש תמונה על עצמו. איך אני רואה את עצמי? מה אני חושב על עצמי? וישנם דברים בסביבתנו שמעצימים אותנו, שגורמים לנו לחשוב טוב על עצמנו. לדוגמה, נניח שאתה תלמיד בכיתה הזין, בתלמוד תורה. והרבי שלך מאוד מאוד מרוצה ממך, הוא אוהב אותך, הוא משבח אותך, אתה מרגיש שהוא מסתכל עליך טוב. ילד כזה, בחור כזה, נער כזה, מכיתה ח', יגיע בשמחה ללימודים, ילמד טוב, הוא ישמח להיות ליד הרבי שלו, הוא שמח, כל אדם שמח להימצא במחיצת מי שחושב עליו טוב. אבל יש כוח אחד אדיר שיכול לגרום לאדם לחשוב על עצמו טוב או רע, ולאדם אין כמעט אפשרות להתנגד לזה, וזה הכוח של המבט של ההורים על הילד, בעיקר בגיל הצעיר. זאת אומרת, אם יש ילד שההורים שלו בזים לו, המבט הוא מבט של בוז. כשהוא בא להביע הדעה, אני אומר, מה אתה מבין? די, תשתוק. אומרים משפטים כמו, כשהגדולים מדברים, הקטנים שותקים. או, מה אתה מבין? נו, תעשה לי טובה, אל תערב בעניינים האלו. כל מיני משפטים מהסוג הזה שהם נאמרים לפעמים, או ברוב הפעמים, מתוך קלות דעת, חצי בצחוק, חצי ברצינות. ההורה לא נותן לזה בכלל תשומת לב, הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו. אבל מבט של בוז יפתח ילד שבז לעצמו. מבט של זלזול על הילד יביא את הילד למבוכה ולקטנות ולרפיסות. מפני שילד קטן רוכש, בונה, יוצר לעצמו את התמונה שלו על עצמו בגיל הרך, דרך המראה הזו שנקראת אבא ואמא. ואנחנו לא שמים לב לזה. נניח שאת יוצאת, הנה היום יום רביעי, מחר יום חמישי, את יוצאת לקניות לשבת, יוצאת לסופר, ולוקחת את הילד בין השמונה נגיד איתך. ואת נעצרת מול המעדפים של מרקחי הכביסה, אבקות הכביסה ומלביני הכביסה. ואת עומדת וחושבת, איזה אני אקח הפעם? נכון, מה עובר לך בראש באותו רגע? המרקח הקודם, לא יודעת, הריח שלו היה נחמד, אבל לא היה מספיק חזק. לעומת זאת, המרקח פה, במדף למעלה, מצד אחד, המחיר שלו יותר זול, אבל לא יודעת עד כמה הוא איכותי. נכון, זה המחשבות שעוברות לך בראש. והילד פתאום מצביע על איזה בקבוק ואומר, אמא, נראה לי שזה ממש יכול לעזור לך. והוא מביא בקבוק בכלל של, אני יודע מה, מחסל תיקנים. מה אנחנו באותו רגע מגיבים אל הילד? את עדיין עם המבט המצואף והמאורהר, מסיטה את מבטך מהמרקח ההוא למרקח הזה, מהמדף הזה למדף ההוא, ופתאום הילד, סליחה על הביטוי, אבל מתקרצץ כזה באמצע, אמא, נראה לי שאת זה, והוא בכלל מחזיק עכשיו K300. הוא מחזיק עכשיו איזה תרסיס נגד תיקנים. אז יש תגובות כמו, נו, תניח את זה חזרה, די, אל תיגע, למה הלכת לקחת דברים? תחזיר את זה בבקשה חזרה. את אפילו לא מסבירה לו מה הבעיה. או, מה זה קשור? נו, תשים את זה חזרה במקום. בבקשה, אל תיגע. או, לך בבקשה למדף שמה של הצעצועים. למה אתה עומד כאן? אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו טרודים עכשיו באיזה מרקח לקנות. אבל כל אמירה כזו כלפי הילד גורמת לעצמו לחוש מבט של זלזול. מבט של הדעה שלי לא חשובה. מה כן היה צריך לעשות? כשהילד מביא את זה, להגיד לו, אוי חמוד שלי, אני כל כך שמחה שאתה מעצמך הולך ובודק ורוצה לעזור לאמא, כי הרי זו הייתה מטרתו. נכון שזה ספרי מאוד יפה, בצבע צהוב ככה זוהר, אבל אמא עכשיו מחפשת משהו בשביל כביסה. וזה מיועד לג'וקים, ברוך השם אין לנו ג'וקים בבית. אז בבקשה תחזיר את זה למקום. זה לוקח בדיוק 15 שניות ועוד טיפ-טיפה תשומת לב. אבל זה מפתח לילד על עצמו מבט, הדעה שלך חשובה. המעשים שלך הם ברי משמעות, הם מאורחים על ידי. אבל לא זה המוצר שאני מחפשת כרגע. אבל אין לנו כוח, אנחנו קצרי רוח. למי יש כוח לחשוב על הדברים האלה? למי יש כוח להזין לתוכנית השבועית המעצבנת הזו שכל פעם מעלה לנו זוויות חשיבה שונות? די, תן לי לחיות את החיים, תחי. אין בעיה, תעברי ממרקח למרקח. נהיה שקועים בעצמנו. אבל שלא נתפלא אחר כך, למה כשאני בא אליו לישיבה, או למה הוא בכלל לא מתקשר אליי, או נבעל מהקשר איתי, או מתבייש ליד החברים שלו, זה מאוד פשוט. כי הילד הזה, כל הילדות שלו, בצל ההורים, הוא הרגיש מגומד לידינו. שלא לדבר על מחלת הדור, הוא שמע ביקורת. כי אנחנו אנשים מרירים על עצמנו, אז אנחנו מרירים גם על הילדים שלנו, ואנחנו מבקרים על ימין ועל שמאל, בלי להרגיש בכלל. וכל האמירות האלה, המבטים, ההנמחת קומה שאנחנו עושים לילדים מבלי משים, מגמדת אותם. אחר כך הילד כבר קצת מתבגר, מגיע לכיתה ח', מגיע לישיבה קטנה, הוא רוצה לדחוף את עצמו קדימה, לא בגלל החינוך שלנו, למרות החינוך שלנו. הוא רוצה לדחוף את עצמו קדימה, הוא כבר בנה לעצמו בעשר אצבעותיו איזשהו מעמד בישיבה, איזושהי הערכה. ופתאום באמצע חדר שיעורים, דפיקות בדלת, ואבא נמצא מאחורי הדלת, או אמא. הילד באותו רגע מרגיש זעזוע, כאילו חיבור בין העולמות. עד שהוא בנה לעצמו עולם חברתי, עולם שסוף סוף נפרד מהתחושה שלו כל הזמן אצל ההורים. כי כל הזמן בצל ההורים התחושה היא שאני מגומד, שאני מונמח, שאני... יש לי מבט של בוז על עצמי, כי אני לא באמת חכם, זה אולי כאילו זה הכל הצגה. זו התחושה שכל הזמן ליוותה את מערכת היחסים שלו אל מול ההורים. ועכשיו הוא נמצא בעולם אחר, הוא בא בסמדרש, הוא עכשיו בחדר שיעורים עם הרבה שמעריך אותו, עם הרבה שחושב עליו טוב, עם החברים שהוא מצליח להרשים אותם. ופתאום אבא ואמא עומדים מאחורי הדלת כי הם באו לבקר, זה פתאום מנמיך אותו, פתאום מגמד אותו, הנה הוא ליד אבא הזה שכל הזמן היה עם ביקורת, ליד אמא שכל הזמן זלזלה בדעתו, ושוב פעם אנחנו עושים את זה מבלי משים, אבל התחושה שלו כשהוא ליד אבא ואמא, תחושה שאני מגומד. שהמבט של הזלזול שליווה אותו במשך הילדות, הופך אותו עכשיו לתחושה של מבוכה וקטנות ורפיסות ליד ההורים. לכן הוא אומר, בוא, מהר החוצה, החוצה, לא, אל תמדו פה, אני לא נעים לי שאתם בפנים. כי קשה לו, הוא רוצה מהר להפריד את העולמות, את העולם הישן והמושרש כל כך עמוק בנפשו. כי זה מילדות, כי זה מאבא ומאמא, שזה הכי הכי תופס את לופת את הנשמה של הילד. כדי שלא יהיה ערבוב והשקה בין העולמות האלו. כדי שבישיבה הוא ימשיך להיות מאורך. לעומת זאת, הבחור שלא מתבייש באבא ואמא, בואי, תיכנסי, אמא, בואי תראי את החדר שלי. אוי, הנה זה המשגיח, את יכולה לדבר איתו. אתה חדש פה בישיבה, אתה רק שיעור א', איך אתה ככה? נותן להורים ואין לך בעיה איתם. כי נעים לו עם ההורים. ההורים הם מקור העוצמה שלו. כי כל הזמן הם כיבדו את דעתו, הם התעניינו בדעותיו. הם אף פעם לא גימדו אותו, הם אף פעם לא נתנו לו ביקורת ארסית נוראה. אז כשהבחור שכן קיבל ביקורת, כשההורים באים לישיבה, ההורים הם מקור חולשתו. הוא רוצה להבריח אותם, או לברוח מהם. אבל ילד שמקבל כל הזמן קומפלימנטים, ומחמאות, ומסתכלים על הטוב שבו, ואף פעם לא מגמדים אותו, ההורים עצמם הופכים להיות מקור העוצמה שלו, מקור החוזק שלו. הוא שמח לראות אותם איתו בכל מקום, הוא אף פעם לא מתבייש בהם. עכשיו, בואו נצא ונבחן את עצמנו. לאיזה סוג הורים אנחנו משתייכים? נכון שהילדה בגן מקבלת את אמא בכל מצב. גם הילד במכינה. אבל בואו נחשוב כהורים צעירים, לילדים צעירים. האם אני משמשת מקור עוצמה לילד או לילדה שלי? האם כשהיא תגדל היא תשמח לראות אותי, היא תשמח לשמור איתי על קשר? היא תתגאה בי ליד החברות? או שהיא תברח ממני למדרכה השנייה כשהיא הולכת עם כמה חברות ברחוב, כי אני מקור החולשה שלה. וזה חשבון נפש גדול מאוד, שכולנו במידה כזו או אחרת נגועים בו, וצריכים לעשות את חשבון הנפש הזה. סיפרתי כאן, אני חושב, לא פעם בשידור, על בחור שהיה לנו סיפור במשרד, באתגרים בחינוך, עם בחור ש... לא יכל לזוז מהמראה. לא יכל לזוז מהמראה. אם היה נדמה לו שיש קמת בחולצה, הוא היה צריך לפשוט אותה ולגייץ אותה עוד פעם. ויש הלכה ידועה בהלכות גיהוץ בגדים, שכל פעם שאתה שם חולצה ומגייץ קמת אחד, אופס, אתה עושה קמת חדש. ולעולם אפשר לגמור עם זה. והבחור הזה היה שעות, מורטות עצבים, היה מפסיד דברים שהוא רוצה בהם. הוא לא יכול לזוז מהמראה עד שהבגד מגועץ 100% ועד שהשערה בבלורית מסודרת שאחת לא זזה מילימטר מחברתה, שיהיה מתואם בדיוק. והבחור עצמו כבר ביקש עזרה. הוא לא יכול, זה תופס לו את כל היום, הוא כל היום קבול המראה. והתחושות שהוא מתאר. אני שואל אותו, ואם תצא לרחוב או תיכנס לבית המדרש והשערות לא בדיוק במקום, או החולצה אפילו מקומטת ממש, מה יקרה? ואני מזהה על הילד הזה, על הבחור רעד, חרדה לופתת את מבט עיניו. אתם יודעים מה התברר? אמא של הבחורצ'יק הזה הייתה חולת ניקיון, פדנטית, כל מיני מילים מכובסות. וכל פעם מילדות, כשהוא היה טיפה מתלכלך, או טיפה נזלת, או טיפה לכלוך על הבגדים, אתה אומר, זה דוחה אתה, אתה פשוט דוחה. לך תשטוף את הפנים מהר, בוא אני נקה אותך, אוי, איך אתה דוחה. למה נכלכת את החולצה? תחליף אותה, זה דוחה אותי. ככה הוא גדל. לכאורה, מה? אני, תראה, אני, כבוד הרב, תקשיב, אני אישה פדנטית, אני נקייה, אני לא יכולה לראות את הילד עם בגד מלוכלך. נכנס עם בוץ על הנעליים, הוא עושה גועל נפש, תשאיר את הנעליים בחוץ. אבל מה שהילד כל הזמן שמע, גועל נפש, אתה דוחה, אוי, זה מגעיל, אוי, זה כל כך לא נעים. הוא הרגיש שמדברים עליו, אליו. נכון שהוא ידע לקשר את זה לבוץ בנעליים ולבגד המלוכלך או לאף המנוזל, וזה יצר לו סוג של מחלה כשהוא התבגר, שהוא אם היה לו קמת בחולצה או שערה לא מסודרת זה הלך ונהיה חולני. הוא הרגיש כאילו איום על החיים שלו, כי משהו ברקע של הנשמה שלו אמר לו, לא בחשיבה לוגית אלא בתחושות לב, משהו בלב אמר לו, אם אתה תצא עם קמת, אתה דוחה, אתה מגעיל, הקיום שלך בכלל מוטל בספק. זו הייתה התחושה שלו. וזה סיפור להוציא את הבחור מהדבר הזה, כי זה הרבה עבודה, הרבה אימונים. אפשר לעשות את זה ועושים את זה. אבל זה לוקח זמן. זה המון עבודה. במקום שהבחור הזה ישקיע בלהתפתח בתורה, בירת שמיים, הוא צריך עכשיו להשקיע חודשים. בעבודה רק בשביל שיוכל להשתחרר מהמראה בזמן ולצאת ולנהל סדר יום תקין נורמלי. כל מה שילד מתבייש בהורים שלו, מפני שההורים שלו נתפסים בליבו כמקור חולשתו. וזה תוצר נפלא, עוד תוצר נפלא מבית היוצר של הביקורת, של חוסר הסבלנות שלנו. כמו הדוגמה שנתתי עם האמא שמחפשת מרקח כביסה, והילד מביא לה תרסיס לתיקנים, והיא דוחה אותו בשתי ידיים. אנחנו לא ממש מתעניינים בדעה של הילדים. אוי, אתה מדבר שטויות. אוי, זה לא הגיוני. אוי, זה סתם פחדים. אוי, זה סתם דמיונות. אנחנו אומרים את זה כאילו אפילו במטרה להרגיע את הילד. אבל מה האמת האמיתית היא? האמת האמיתית... שאנחנו בידיים שלנו, ממש בידיים שלנו, הופכים להיות מקור החולשה של הילד.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, ולפני שאנחנו נעבור למאזינים שעל הקו, וגם, אומנם דיברנו על חלק של בושה מההורים, אבל מה הקשר לשמחת חיים? על זה עוד לא דיברנו, אבל לפני שנפנה למאזינה של הקו, רק נספר לכם שבעזרת השם יתברך, אנחנו אוטוטו מסיימים את המחזור הראשון של קורס הכשרת יועצות תורניות חינוכיות. יש לנו היום מצוקה ומחסור מאוד מאוד משמעותי, דווקא ביועצות, ואני מדבר בדרך התורנית. כי עם כל הכבוד לכל מה שלומדים בחוץ, אבל האמת האמיתית היא שהיחיד שמוסמך לתת הנחיות איך לטפל בנפש, שזה בעצם חינוך, הוא מי שברא את הנפש, הוא מי שברא את בני האדם, וזה בעצם הקדוש ברוך הוא. וברוך השם הדרך שלנו של אתגרים בחינוך, לא, זה לא הדרך שלי, מה שאני קיבלתי מרבותיי, ברוך השם הוכיחה את עצמה, ובסייעתא דשמיא גם אפילו בחורים או נערים או מקרים כל כך קשים שאפילו הגיעו לטיפול בכדורים, וברוך השם יצאו מזה. אז זה מה שאנחנו מלמדים, מפני שתהליך של ייעוץ הוא מצריך חלק מהתהליך הוא תהליך של החברות, של קשר נפשי עם המתייעץ, כדי באמת לרומם אותו. וזה כמובן כשמגיעים לכל כך הרבה סיפורים עם קשיים, עם נערות ועם נשים, ולפעמים נשים חד-הוריות, זה דבר שרק על פי התורה רק יועצת אמורה לעשות ולא יועץ. וזו הסיבה שאנחנו מכשירים יועצות. יש לנו קבוצה מאוד מאוד יפה שכבר אוטוטו מסיים את הלימודים, ואנחנו בסייעתא דשמיא רוצים לבשר לכם שאנחנו פותחים מחזור נוסף. והפעם, עד עכשיו זה היה לימודי בוקר, עכשיו אנחנו נותנים אפשרות לכל אלו שלא יכולות לבוא בבוקר, אנחנו נותנים לימודי ערב. מדובר על 12 מפגשים שבועיים, מהשעה 7 בערב עד 9:30 בלילה. זה שעתיים וחצי כל מפגש, זה ארוך מאוד, אולי אפילו נעשה את זה עוד טיפ-טיפה יותר ארוך, במשך 12 מפגשים. הלימודים יתקיימו בעזרת השם במרכז האקדמי לב בירושלים, בגבעת שאול ירושלים. שם אנחנו פותחים את המחזור השני. אנחנו פותחים אותו ממש בקרוב, ואנחנו מקפידים על איכות ומקצועיות באתגרים בחינוך, ולכן אנחנו מגבילים לכיתות קטנות. גם הקורס הזה, זה כיתות של בדרך כלל אנחנו לא עוברים את ה-20 נרשמות. וגם לקורס הזה כבר יש לנו נרשמות, אבל עדיין יש לנו כמה מקומות פנויים. אני נותן לכם שלוש דרכים להירשם. דרך אחת זה לשלוח הודעה למי שמשתמשת בוואטסאפ, יכולה לשלוח למספר שאני אתן, ואנחנו נשלח לפרטים 058-680-8876. אני חוזר 058-680-8876. מי שברוך השם לא מחוברת לאפליקציות וכדומה, רוצה פשוט פרטים בטלפון, ניתן להתקשר למשרדים שלנו ל-077-405-2003. אני חוזר 077-405-2003. אנחנו גם נעשה בלי נדר מפגש בזום, מפגש חינמי לגמרי, שייתן לכל המתעניינות, לכל הנרשמות, ייתן להם רקע מה אנחנו הולכים ללמוד. אז כל מי שרוצה להתחבר למפגש הזום, או לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-058-680-8876, או לשלוח למייל אברהם, כמו שזה נשמע, AVRAHA@m18@gmail.com. אז כאמור, אנחנו פותחים בעזרת השם מחזור שני של קורס הכשרת יועצות תורניות חינוכיות בירושלים, בגבעת שאול, בלימודי ערב, 12 מפגשים שבועיים. וגם מי שבלי קשר לקורס הזה, כל מי שרוצה להצטרף לקבוצה של אתגרים בחינוך ולקבל מדי פעם עדכונים, קטעי וידאו של הרצאות, מאמרים מעניינים מדי פעם, זו קבוצה שקטה, שמדי פעם אנחנו שולחים שם חומר מאוד מעניין, פשוט תשלח את המילה צרף ל-058-680-8876. נאמר שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
כן.
רציתי לשאול, לבן שלי בן 4, והגעתי לאיזה קונפליקט איתו, הוא בעצם מאוד מאוד ממתקים, והוא כל היום ככה מבקש ממתקים, לא משנה, סתם, גם בכלל, עם כל מיני בקשות, ואני הרבה פעמים אומרת לו שאני לא מרשה. אז הוא מאוד כועס לזה, ובימים האחרונים מצא שיטה חדשה, שככה שאני לא רואה, הוא הולך ומתחבא ולוקח, הוא מגיע אליי עם ידיים על הפנים ועם חיוך כזה שעשה משהו שאסור לעשות. ואז אמרתי לו שמי שהוא לוקח ברשות, אז בסוף תמיד יודעים את זה, ואני חושבת שהוא לא באמת מבין, ובעצם מה שאני רוצה לשאול זה, איך אני מעבירה לילד את ה... בסדר, נכון, כאילו, איך אני אמורה להתנהל איתו
בכאלה מצבים? כן, אני מבין, כן. אז יש כאן שלוש נקודות שצריך לשים לב עליהן, בסדר? אם יש לך אפילו איזה דף ועת, אולי בראשי פרקים תרשמי לך א' ב' ג' קטנים, אני אתן טיפה הרחבה. הדבר הראשון הוא, כל פתרון טכני עדיף על פתרון חינוכי. מה אני מתכוון? האמריקאים, כשרצו לשלוח בפעם הראשונה... ארגון החלל העולמי, כן, של נאסה, רצו לשלוח חללית לשמיים, אבל הם רצו שהחוקרים שעושים את המחקרים ירשמו על מחברת את הממצאים שלהם. אבל הייתה בעיה, כיוון שבחלל אין כוח כבידה. אז איך הם ירשמו? הם לא יכולים לרשום. הדיו שבעת היה פשוט עולה כלפי מעלה. אז הם השקיעו מיליונים ומחשבה ומחקר ופיתוח עד שהם הצליחו לפתח עת מיוחד שיכול להתגבר על כוח על חוסר כוח הכבידה ולכתוב איתו בחלל. לעומתם, הרוסים גם עלו לחלל, אבל לא היה להם תקציב של מיליונים לפתח עת מיוחד. אז הם פשוט שלחו את החוקרים שלהם עם עיפרון. פתרו את הבעיה. אנחנו תמיד מעדיפים פתרון טכני על פתרון שהוא לוקח משאבים. אם הבעיה שלך עם הבן היא נקודתית, הוא לוקח ממתקים בלי רשות. הועיל הנה בטובך להרים את הממתקים לארון גבוה יותר, או לארון סגור, או לאיזשהו מחבור, ששם עצמה את הדברים המאוד יקרים שלך, שילד לא מגיע אליהם ולא רואה אותם, זה גם לא בשליטת העין. זה נקודה ראשונה הכי טובה בעולם. עכשיו נעבור לנקודה שנייה. יש דברים שאי אפשר, או טכנית, או אני לא יודע, כל מיני דברים כשאנחנו כבר מגיעים למצב הזה. נקודה השנייה היא כזו. אנחנו לעולם, אבל לעולם, לא מחפשים בכוונה לתפוס את הילד. אני אסביר. הילד שלך בא אלייך, כמו שאמרת, אחרי שהוא גנב איזה קוביית שוקולד, והוא מגיע אלייך אפילו עם לכלוך מסביב לשפתיים, ועם מבט כזה שהוא עשה משהו חמור, את יכולה עכשיו להגיד לו, תשמע, לא בסדר שלקחת וכולי, ולאט לאט הוא יפתח וישכלל את יכולות ההסתרה שלו, והוא יהפוך להיות בדיוק מה שאת לא רוצה שהוא יהיה. אז מה שצריך לעשות באותם רגעים, זה פשוט באמת להתעלם, ובאמת אפילו לרמות את עצמנו קצת, לתת אמון בילד, להגיד לו, או איזה חמוד אתה, אני רואה שיש לך קצת לכלוך מסביב לפה, לך תשטוף פנים חמוד שלי. או בוא אני נגב לך את הלכלוך. בלי להזכיר מילה וחצי מילה על השוקולד שנלקח. מה שאנחנו מרוויחים זה שא', האמון שלנו בילד לא נפגם. זאת אומרת, הילד רואה שאף על פי שהוא עשה, נקרא לזה גניבה, ועובדה שהוא מרגיש עם זה רע, כי הוא מגיע עם איזה מבט כזה מסתיר. זאת אומרת, הוא מרגיש רע. ואנחנו נותנים בו אמון מלא, או התלכלך את החמוד שלי, בוא נשטוף לך, בוא ננקה אותך. שני דברים את מרוויחה. הדבר הראשון, שהילד חווה את החלק הרע והמר שבשוקולד הגנוב, הרבה יותר מהחלק המתוק שבו. כי הוא רואה את אמא, כביכול כזאת ממה, לא יודעת, לא חושבת בכלל שהוא לקח. קשה לו מאוד מאוד עם התחושה הזו, וזה בדיוק מה שאני רוצה שיהיה, שהוא ירגיש יותר ויותר מר עם השוקולד הזה, ולא מתוק, זה דבר אחד. דבר שני, ברבות הימים, לא שווה לילד לאבד את תחושת האמון שנותנים בו בשביל קוביית שוקולד. זאת אומרת, כשהוא טיפה יתבגר, והוא טיפה יפעיל יותר את המחשבה, ויעמוד מול קוביית שוקולד או מול כל דבר, ויחשוב, וואי, אני יכול לקחת, צד שני, אבל אבא ואמא כל כך מאמינים באיך אני יכול לעשות את זה. נכון שבגיל 4 הוא לא חושב בדיוק את כל המהלכים שאני אומר, אבל כך זה פועל בנפש. והדבר השלישי הוא, כשמגיע מצב שבו אין לך ברירה, ראית את הילד לוקח, זאת אומרת, נניח כדוגמה, יצאת בדיוק מהחדר והוא בדיוק מכניס את השוקולד לפה ומסתכל עלייך. פה את כבר לא יכולה לעשות את עצמך שלא ראית, נכון? פה צריך לתת תגובה חדה וישירה, אבל גם זאת תהיה תגובה שאיננה מנמיכה או מגמדת את הילד. זאת תהיה תגובה כזו. המעשה שעשית, שימי לב, אני מבקר את המעשה ולא את העושה. המעשה שעשית לא מתאים לך. אתה ילד אמיתי, אתה ילד שלא עושה דברים שאמא לא מרשה. וזה שלקחת עכשיו שוקולד זה חמור מאוד. זה לא מתאים לך. ואז אתה יכול לתת לו אפילו איזה עונש קטן. לפי העניין, כל משפחה והמנהגים שלה, מה הם עושים על הדבר הזה. אבל גם שהעונש לא יהיה מתמשך, שיהיה קצר, קולע, קטן, נקודתי, וממשיכים הלאה את החיים, וממשיכים לתת אמון בילד. לא אומרים לו, עכשיו אמא לא יכולה לסמוך עליך. הנה, אני רואה שאני לא יכול לתת לך לבד להיות ליד הארון. אבל שים לב לסדר שבו סידרתי את הדברים. הדבר הראשון זה להרים את המכשולים. הסירו מכשול מדרך עמי, זה הכי טוב בעולם. אחר כך יכול להיות שפה ושם שכחנו, או פה ושם לא הכבנו, או פה ושם היה לו ניסיון. אז אם לא ראינו ישירות, ניתן בו אמון ונעשה את עצמנו כלא יודעים. כי אולי הפסדנו קוביית שוקולד, אבל נרוויח את הדימוי העצמי של הילד, ואת זה שהוא ירגיש מאוד מאוד מר עם ההתנהגות שלו, שהסוד הזה כביכול יישאר בינו לבין עצמו. זה יוריד לו את המוטיבציה לקחת בלי רשות. ואם בדרגה השלישית בכל זאת הגענו למצב שראינו, והילד רואה שאנחנו רואים, שם אנחנו נצטרך, נקרא לזה, לגנות את המעשה ולא את העושה, לתת איזושהי אנישה קטנה וקצרה, ובזה לגמור את הסיפור. אבל אם רואים שהילד נכשל בזה המון המון המון, אז צריך אולי להתייעץ יותר באופן אישי, כי פה עונשים עונש לא יהיה אפקטיבי. סתם, בכלל, בכל דבר שהילד מתמודד איתו ונכשל בו הרבה, שם אנחנו מורידים את כל הנושא של עונשים, כי זה לא מה שיפתור את הבעיה. צריך לחזק יותר את המשמעת.
כן, סתם מאוד. כאילו זה משהו שהוא... אני, נכון, אתה נתעלמת על הלא תעשה, כאילו כשהוא מגיע למצב שהוא עובד, הוא מוצא מתוק. אז מה אני אמורה ל... מגישה כאילו שאני לא מספיק שלמה עם עצמי, כשאני אומרת לו את הלא על המתוק, כי אני, כאילו אני מבינה אותו, גם אנחנו אנשים, גם אוהבים את המתוק ואת ה...
טוב, זה כבר, זה כבר עניין.
אני צריכה לשים לו בכללי, כאילו, שהוא לא הגיע למצב ש... שהוא הבין שזה לא נכון לו, שזה לא...
תראי, זה כבר עניין שפחות נושק לחינוך. יש כאן דברים שכן נושקים לחינוך, אני לא יכול להרחיב בזה כל כך הרבה במסגרת השידור, אבל את באמת צריכה להיות טיפה אנושית. מה אני מתכוון? את קובעת בשכל שהקדוש ברוך הוא נתן לך, את האמא הכי טובה בעולם, עם השיקול דעת הכי מדויק לנשמה הספציפית הזו. ולכן הילד הזה נולד דווקא לך ולא לשכנה. כי את הכי מתאימה בעולם. אז את צריכה לעשות שיקול דעת, בדעת שהשם נתן לך. מה באמת הכמות שאני צריכה לתת לילד? זה טוב לו, זה לא טוב לו, ולהחליט, ומה שהחלטת זה הנכון והטוב. זה נכון שאנחנו צריכים גם להתחשב בצרכים של הילדים, כדי שלא יפתחו חסר. צריך לתת פה שוקולד, פה משהו טוב, במילה הנכונה. בלי להרוס את הבריאות של הילד, עד כמה שאנחנו מבינים, בשכלנו הדל. אבל כמה שהוא דל, הוא השכל הכי מדויק, והכי אלוקי, שמותאם דווקא לנשמה הזו, לילד הזה. בסדר? טוב, תודה רבה גם לך, תודה רבה. מספר הטלפון שלנו הוא 03-500-93-93. אני עדיין לא דיברתי על שמחת החיים, כי אנחנו תמיד נותנים זכות קדימה למאזינים שעל הקו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל מיד אחריה, אם יהיו לנו מאזינים, נמשיך איתם. אם יוותר לנו זמן, נמשיך עם החלק של שמחת חיים, ומה הקשר בין שמחת חיים לבין בושה מההורים. אז אנחנו רוצים להפסקה קצרה ומיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, נאמר שלום וערב טוב למאזינה של הקו, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
כן.
קודם כך, רוצים להודות לרב, הוא הגיע אלינו לפני כמה זמן למעלה אדומים לסדרה שהייתה מדהימה, ואנחנו ממליצים ממש לכל מי ששומע.
תודה.
רצינו לשאול שאלה לגבי הבן שלנו, בן 4.5, שהוא ברוך השם ילד טוב, הוא מאוד מתנהג יפה והכל. אבל לאחרונה, מי אחרי המלחמה, כאילו מי שהתחילה את המלחמה, הוא מרביץ המון. כאילו כל הזמן הוא עם אגרופים בידיים, וכל דבר קטן שעושים לו הוא ישר מרביץ, ממש חזק, והוא כל הזמן מדבר, אני אהרוג אותך, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. כאילו, מה הרב מציע לעשות?
אם אני מבין נכון, בכמה הילד עוד פעם?
4.5.
אם אני מבין נכון, מהשפה שאמרת את זה כאילו בטבעיות, אבל את קושרת את זה בתחושה שלך לתקופת המלחמה. זאת אומרת, את מרגישה את זה חזק שזה קשור?
אני לא יודעת אם זה קשור, כי הגננת בגן נגיד אמרה שהוא התחבר בתקופה האחרונה לאיזשהו ילד, והיא אמרה שהחברות הזאת לא עושה לו טוב, אבל אני רואה את זה גם בבית. כאילו, אני לא יודעת אם זה קשור לאו דווקא במלחמה, אבל... זה כאילו יכול להיות, כי הוא מדבר פתאום, אנחנו לא מדברים על זה.
זה לא היה לפני כן?
זה לא היה לפני, הוא היה כמו ילד רגיל, ברוך השם, בריא, שמדי פעם רב עם אח שלו מכות, משהו טבעי, לא מתרגשת ממנו, אבל עכשיו זה הפך להיות משהו יומיומי, תמיד, זאת השפה שלו, הוא כאילו מאוד אגרסיבי, והוא לא היה כזה.
והמשמעת שלו באופן כללי הייתה טובה?
המשמעת שלו באופן כללי די טובה. כאילו, יש פה ושם דברים שיותר זה, אבל אומרים הולך להתקלח, הוא הולך להתקלח, אומרים לפנות את הצלחת, הוא מפנה. פעולות בסיסיות, כאילו, עושה.
אני אנסה להסביר אולי בכמה מילים. תראי, אם זה קשור למלחמה, אז צריך לבדוק כמה נקודות שאני אומר. א', כל, עד כמה הילד חשוף, מטבע הדברים, אנשים מדברים, ההורים, פה שומעים חדשות, פה זהו, אולי לא בבית, אולי נחשף בגן, אולי לגננת יש איזה חדשות שפתוחות בשקט בצד. תבדקו את העניין הזה, כי הרבה פעמים הדרך של ילדים להגיב כביכול לתחושה של חוסר אונים וסוג של איום, בזה שכביכול אני יותר חזק, והנה אני מרביץ ואני עושה, אם זה קשור, שוב פעם, בהנחה שזה קשור למצב המלחמתי, אז בהחלט יכול להיות שילד שנחשף למידעים ולחדשות וכדומה, או שומע שברוך השם, אתה, כמובן אנחנו אומרים תמיד ברוך השם, אבל החיילים עושים וזה, וירו ולקחו ועשו, זה הרבה פעמים מפתח אצל ילד, בפרט בגיל הזה, נקרא לזה, מכניס בו אדרנלין, לא חיובי. אז קודם כל לבדוק את העניין הזה, האם יש חשיפה כזו או לא. בהנחה שזה לא קשור בכלל לתקופה ולמלחמה, אז מה שצריך לבדוק זה שלושה דברים. א', כל, האם הילד הזה מרגיש באופן כללי על ידי אבא ואמא שהוא אהוב ורצוי? כי אני מבין שמה שאת מציינת, התופעה שעכשיו נהייתה לו, זה גם בגן וגם מחוץ לגן, נכון? גם בבית.
פחות בגן, הגננת אומרת שהוא מתנהג יפה, אבל היא פשוט מרגישה שההימצאות עם החבר הזה לפעמים גורמת לו לעשות שטויות או כאילו, כן, אבל זה פחות, זה גם בגן, פחות בגן.
תראי, אם זה משהו שקורה רק בנוכחות הילד הזה או בהשפעתו של הילד, אז יש לזה כוח השפעה, נכון? לפעמים, איך אומרים, כל ילד בנפרד הוא דבש, אבל כששני האלה ביחד, הוא מה הם עושים. אז קודם כל, בהחלט יכול להיות, אגב, ראינו את זה ממש בפרשיות האחרונות, שיוסף הבדיל את שמעון מהאחים, למה דווקא הוא בחר את שמעון, הוא ידע שאם הוא יהיה איתם ביחד, זה לא יהיה טוב, עדיף להפריד אותם. יש לפעמים גם מושג כזה, אני לא יכול באמת, אני מרגיש כמו כאילו משחק בניחושים, לדעת ממה זה נובע, אבל אני נותן את הקווים הכלליים, גם לטובת שאר המאזינים. כשילד בגיל הזה, בגיל של גן, מתחיל להרביץ או לנשוך או למשוך בשערות, זה בדרך כלל, שוב פעם זה לא מחייב, אבל זה שלושה גורמים. או שהוא חש חסר בגילוי חיבה מהבית, או שיש קושי במשמעת, קושי משמעתי גדול, שבעצם גורם לילד להרגיש שהוא גדל באווירה שהיא חסרת ביטחון, ולפעמים יש ילד שיגיב לזה בצורה של פחד והתנתקות, ויש ילד שיגיב הפוך, בפתח כאילו עוצמה, כאילו לפצות על החסר הזה, ואז זה נהיה הרמת ידיים. והדבר השלישי, לפעמים יש מתחים בבית שמקרינים על הילד. זה יכול להיות מתח בזוגיות, זה יכול להיות מתח בכלכלי, זה יכול להיות סתם מתח בגלל המצב.
זה יכול להיות משהו שקרה לנו במשפחה לפני, אפילו כמה חודשים, ועכשיו הוא מקרין את
זה החוצה. זה לא כל כך תלוי במשהו שקרה לכם במשפחה, כמו באיך שאתם הגבתם לזה. זאת אומרת, ההשפעות על הילדים וגם על עצמנו, הן לא נמצאות באירוע עצמו, אלא בחוויה שלנו מעת האירוע. ויכול להיות אירוע אחד שמשפיע על משפחה שלמה, אבל כל אחד מהמשפחה זה משפיע עליו בדרך אחרת. אז בהחלט יכול להיות, יש קשר בין הדברים, אבל זה באמת, באמת המקסימום שאני יכול לשער בתוכנית רדיו וכמעט לנחש, מבלי יותר מדי להתפזר.
אוקיי, תודה רבה
גם למאזינה. נעבור לעוד מאזין שעל הקו. שלום וערב טוב למאזין.
שלום עליכם, ערב טוב.
בבקשה, נשתדל להיות מתומצתים, כי אנחנו כבר לקראת סיום, בבקשה.
אוקיי, קודם כל יש הרכוח גדול לתוכנית. אז ככה, לנו יש ילד בזור השנתיים וחצי, שהתחלנו לגמול אותו מחיתולים לפני כמה חודשים. עכשיו, בהתחלה הלך בצורה מאוד מאוד טובה, הוא קלט העניין, תפס, הלך לשירותים בזמן, אולי גם בזכות המון תזכורות שלנו ההורים. אבל לאחרונה נהיה לו מין רגרסיה כזאת, שזה כאילו גורם להמון המון פספוסים, ובלילה ובבוקר, במשך היום, ורצינו לדעת איך להתנהל עם זה. גם בבת הראשונה שלנו זה קרה, אז כאילו אנחנו מרגישים שזה דבר טבעי שצריך לקרות. שאלה אם זה ככה באמת, שוב איך להתנהל עם זה, להזכיר לו, לא להזכיר לו, אני חושב שזו שיטה שאומרת שלא לא צריך להזכיר לילד כדי לתת לו הרגשה שסומכים עליו.
אני אסביר. קודם כל, מה שאתה ציינת שעשיתם בעבר, שזה הרבה הרבה תזכורות, זה דבר מדהים וטוב ומצוין. ואני מציע לכם לחזק את העניין הזה. זאת אומרת, תזכורות לא בלי תוספת תסכול, או אכזבה מהילד, או בעיקר תסכול, לא. אלא נקרא לזה להיכנס איתו מתחת האלונקה ולעזור לו. אז זה דבר ראשון. הנושא הזה של תזכורות מאוד מאוד מצוין. זאת אומרת, להכניס אותה מה שנקרא לשירותים, אף על פי שהיא לא מרגישה צורך. אני מציע תמיד להורים לעשות ביום יום איזשהו שעון, לא בפלאפון ולא בשעון יד רגיל, אלא ממש לקנות איזה שעון אפילו כזה קצת מצורצע כזה של ילדים גדול שאפשר לתלות אותו בבית, שבכל שעה עגולה הוא משמיע איזה מנגינה או צלצול. ייחודי, לא משהו שדומה לטלפונים שלנו, משהו שיורגש שהוא מיוחד. וכל פעם שיש את הצלצול הזה להגיד לידה, או הנה הצלצול, עכשיו אנחנו הולכים לשירותים. התרגולת הזו בעצם גורמת לילד להתחיל להרגיש שהכוח נמצא בידיים שלו. כי ילד שמפספס, הוא לא עושה את זה בדרך כלל, לא עושה את זה במכוון. הוא מבחינתו, במבט שלו, הוא לא עושה כלום, וזה קורה לו. זה קורה לו. ואז גם כועסים עליו ומתוסכלים ממנו. עכשיו, אני קצת שומע אפילו מבין ריסי עיניך, במרכאות, מבין ריסי קולך, נשמע שאתם מאוד מתוסכלים מהדבר הזה. וחווים אותו מאוד מאוד קשה. ופה גם נמצא חלק מהבעיה שמונעת את הפתרון. צריך להתחזק קודם כל באמונה. קדוש ברוך הוא עכשיו מנסה אתכם. יש אחד שקיבל ילד שיש לו קשיי קשב וריכוז, אחד קיבל ילד מאוד מאוד תוסס, אחד קיבל ילד שתהליך הגמילה שלו ארוך ומייגע. מה הגמרא אומרת, איך מתמודדים עם איסורין? מה העצה הכי טובה להעביר את האיסורין? לקבל אותם באהבה. מה הכוונה? קבל באהבה פירושו של דבר להגיד לבורא עולם, להגיד לו, אני מקבל את הפרויקט שאתה נותן לי. זה העול שלי עם הילדים, ברוך השם. יש הורים שהעול שלהם עם הילד זה לקחת אותו על כיסא גלגלים, לא עלינו ולא עליכם, ולהוביל אותו להסעה ולחינוך מיוחד, ולחזור ולפסיכותרפיה ולתרפיה הזו ולהתפתחות הילד. אצלכם, ברוך השם, זה לא בזה. אז מה? ומרטיבה כל רגע. לתת את התזכורות, לתת המון עידוד וחיוך, ואני סומך עליך ואת המבט הזה, ולעשות את התזכורות, זה ההשתדלות. וכל פעם שזה עדיין קורה, לקחת הרבה אוויר, לחייך אל הילדה, לטפל מה שצריך לטפל, אבל להגיד בעיקר, ריבונו של עולם, אני מקבל את רצונך באהבה, לא רק באהבה, בחיבוק, אני מחבק את זה, ואני מחליף את הבגדים, או את מה שצריך לנקות, עם כל התסכול, אבל על מי אנחנו מתוסכלים? מי? על בורא עולם? הילד הרי לא בוחר בזה. אנחנו ניתן לילד את הכלים, כמו שאמרתי, את האמון, את התזכורות, ויכול להיות שזה יהיה תהליך ארוך, ויש ילדים לפעמים שתהליך הגמילה שלהם, אתה נקרא לזה עוד קצת מתפנק, מה זה שנתיים וחצי? אני מטפל במקרים של שהילד כבר בגיל 6 ו-7, ועדיין מרטיב מקטנות. אז מה? צריך לקבל את זה באהבה, לעשות את ההשתדלות הנכונה, ולדעת שכל זמן שזה עדיין לא קורה, זה רצון השם. וככל שאני ההורה אהיה יותר רגוע ויותר שלב, ההתמודדות בשטח תהיה הרבה הרבה יותר נכונה, והתוצאות בעזרת השם גם לא תאחרנה להגיע.
אני מבין, אפשר עוד שאלה קטנה לגבי העניין הזה?
אני לא יודע אם יש לנו זמן, אני צריך לשאול את המפיק שלנו. אוקיי. יש לנו דקה, דקה וחצי, בבקשה.
אוקיי, רק להבין את זה שכלית, כי את השיטה השנייה, אני מאוד הבנתי שכלית, של לתת לו תחושה שסומכים עליו איזה, את העניין של התזכורות. אתה כן אומר בכל זאת כן ללכת ולעזור לו, לתת לו עד מתחת להנמקה, כמו שאמרת.
נכון.
אבל מבחינת שכלית, זה חשוב לי מאוד להבין את זה. אני סומך עליך, אני מאמין לך, ואני בזאת שם גם מנסה את זה. נכון. אבל כי עם השיטה הזאת כן עבדנו תקופה, וכאילו זה לא עזר. ולעומת זאת, שעברנו השיטה השנייה, בהתחלה זה הצליח, ועכשיו עוד הפעם, אז אני...
מה זה השיטה השנייה?
אתה מבין?
מה אתה מתכוון?
שלא להגיד לו. לא להתזכר אותו, לתת לו את ההרגשה שסומכים עליו.
מה שאני
עליו.
אומר לך, לעניות דעתי, משלב את האיכות של שתי הדרכים שהצגת. אחד, אני לא מאיר לו, אבל שתיים, אני נושא איתו בעול. כשאני שם שעון, השעון מזכיר. אני לא אומר לו, נו, מהר לפני שתפספס. לא. בואי, עכשיו אנחנו נכנסים שירותים, כי אנחנו כל שעה עושים. זאת אומרת, אני גם לא פוגע בו, כי אני לא עושה לו את זה כאילו כביקורת, כתזכורת שמנמיכה אותו או משפילה אותו, אלא אני באמת נכנס איתו ביחד. ומצד שני, אני אף פעם לא מעיר לו כשהוא כן מפספס, כי אני מקבל את זה כרצון השם. זה משלב, אם תאזין להקלטה של השידור הזה, ואתה תבחן את הדברים, תראה שהם משלבים, לוקחים את הטוב מהדרך הראשונה שלכם, ואת הטוב מהדרך השנייה, ובאמת, באמת, בעזרת השם, שתיפטר הבעיה הזו. זהו. מאזינים יקרים, אנחנו לקראת סיום, נזכיר לכם שוב שיש לנו מחזור שני של קורס בירושלים ליועצות 058-680-8876. תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה לשלמה פולק, תודה לבצלאל כהן שנתן לנו הפעם תמיכה מיוחדת מעבר לים. חסד השם עם השידור הזה, לא היה כל כך פשוט, ובעזרת השם אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא, בימי רביעי, ועד אז המשך האזנה רבה, ולילה טוב.